לכבוד ולברכה ולשמחה לבוא ללמוד וללמד במקום הזה. בזכותה של אכסניה פותחים. במשך שנים עמדתי עם קבוצות בתל בלטה, הוא תל שכם העתיקה, שאולי אתם תזהו אותו יותר אם אני אומר לכם שהוא סמוך ממערב לקבר יוסף. יותר נכון, האתר של קבר יוסף הוא סמוך ממזרח את פני העיר העתיקה שנחפרה בתל. כן? זה מעניין, כי האתר של קבר יוסף עצמו אין בו שום דבר עתיק, אבל הוא יושב בדיוק את פני העיר הקדומה. ולפני שחפרו את התל הזה, מי יכול היה לדעת את זה? ידעו שיש גבעה, אבל הם ידעו שהשער המזרחי של תל שכם העתיקה הוא כמה מאות מטרים מקבר יוסף. זאת אומרת, למרות שהמבנה בקבר יוסף, כל השרידים שם הם מאוחרים מאוד, יש בו משהו אותנטי מפני המיקום שלו. אז אני עמדתי עם קבוצות בתל בלטה הרבה פעמים, וקראתי את פסוקי הברכה והכללה, ובדרך כלל קראתי אותם בספר יהושע, כי זה יותר קצר. ומזה ומזה, וקראתי את המשנה, ואמרתי, הנה, פה צד אחד, מדרום הר גריזים, מצפון הר עיבל, הנה הברכה, הנה הכללה, הנה שישה שבטים עלו, שישה שבטים עלו. יש ודאי הרבה אנשים, אני יודע אם יש פה, אבל יש ודאי הרבה אנשים שהיו איתי שם בכל מיני הזדמנויות. ויום אחד אני מקבל טלפון מאדם זרטל, זאת אומרת ממישהו במשלחת, בסמוך לסיום עונת חפירות ראשונה, והוא הזמין אותי לבוא לבקר, ואני שואל, רואים משם את שכם? הוא אומר לי, לא. אז איך זה יכול להיות? תבוא תראה. נסענו לחבורת בית ספר שדה עופרה, נסענו לאתר, ובדרך, עוד בלילה לפני כן, ובדרך עברתי על כל הפסוקים בתנ"ך שבהם נזכרה שכם. ועל כל הפסוקים בתנ"ך שבהם נזכרו גריזים ועיבל, ובפרט בדגש על עיבל. כי המזבח הוא בהר עיבל, כן? זה שהשומרונים לא אהבו את הרעיון הזה, צריך להגיד גם על זה משהו, נכון? למה התורה מדגישה את הכללה? אז בואי נשאלו אלה, מה התורה רוצה מאיתנו? תראו את אורך הברכות, תראו את אורך הכללות. תראו את המזבח והוא בהר עיבל. צריך אומץ, לא רק בשביל, לא בשביל להגיד את זה, לומר את זה בסדר, השם אמר למשה, אבל בשביל למסור מסורת כזאת. הפיתוי להעביר את המקום לגריזים הוא גדול מאוד. לא רק אצל שומרונים. תראו איך אצלנו מתחילים ומסיימים כל קריאה במשהו שמבורך, ואיך חומקים מלסיים בדבר שלילי, נכון? עושים כל מיני דברים בחלוקת פרשיות, דברים מוזרים, רק כדי לא לסיים בדבר קשה. וכמובן שהברכות והכללות, הכללות, בדגש על הכללות, פרשת כי תבוא, בתור קורא ותיק בתורה, אתם יודעים, נכון? מי שקורא אותם עולה לברך. שמא חס ושלום יעלה מישהו ויעלה במוחו של הקורא משהו לא יפה כלפי אותו העולה. ואחר כך מברכים אותו בברכה מיוחדת, שאני תמיד ברכתי בשמחה וברצון, אני לא הייתה לי שום בעיה עם זה. בשמחה ברכתי וקראתי ואחר כך ברכו אותי ככה, אומץ, כן, הוא ברך על הכללות. מה התורה באמת רוצה? אני מתאר לעצמי שיש פה כמה אנשים שעוסקים במשפטים, נכון? מן הסתם. השכלה משפטית יש פה כמה אנשים. תיקחו כל חוזה שאתם מכירים, ורובו של החוזה זה סנקציות. החלק החיובי שמתייחס לאופציה שכולם אנשים טובים ורוצים לקיים את ההסכמים ומקיימים אותם והכל בסדר, זה גומרים בסעיפים בודדים. חצי עמוד מספיק בשביל זה, לא צריך יותר. אחר כך יש שורה ארוכה של סעיפים, כל חוזה שאני קורא, אני שואל את עצמי, רגע, אני אמור להיות המנובל הזה שצריך להתגונן מפניו שם היפה, אז אומרים לי, תשמע, זה המצב. אתה רוצה להיכנס לבית? כולם חותמים על זה. אתם יודעים, זה נימוק מוחק. וכולם מטומטמים, גם אני צריך להיות. מה הדבר? אין מה לעשות. זהו. אתה רוצה להיכנס? שכירות, קנייה, חכירה, לא משנה מה. אתה רוצה להיכנס? זה החוזה. כלומר, אתה צריך לחתום על הסנקציות. לא חתמת על הסנקציות, אין חוזה, אין בית. אתם מבינים את האנלוגיה? אתם רוצים להיכנס לארץ? זה החוזה. זאת הברית. אם שמוע תשמעו, זה קצר מאוד. זה פשוט וקצר. הסנקציות הם העיקר, והמזבח הוא בערבל. ומי שלא מבין את זה, לא מבין מה זה חוזה, לא מבין מה זה ברית, ולא יכול להיכנס לארץ. אין כניסה בבית רק דרך השער של הברכות. זה לא עובד. אז זה פשוט דרך יעילה, קצרה ופשוטה להסביר למה עיוול. למה העיקר בתורה זה עיוול. אני חוזר לסיפור. נסעתי כאמור לאתר ועברתי לפני כן בדרך על כל הפסוקים בתנ"ך, וגיליתי להפתעתי המרובה דבר שאתם אמורים לדעת אותו או מהתנ"ך או מהגמרא, והוא שאין אפילו פסוק אחד שנזכרו בו שכם ויבל. אין, קוטים זייפתם תורתכם. אין. בדבר זה זייפתי ספרי קוטים. פשוט אין. יש מקום אחד שיש גריבים בשכם. ויותם, משל יותם. אבל אין יבל בשכם. אז איך אנחנו בכלל יודעים שזה לא שתי גבשושיות באזור יריחו? התשובה היא, אנו למדנו בגזרה שווה. אתם במה למדתם? נכון? זאת הגמרא? נכון? אתם יודעים. בדבר זה זייפתי ספרי קוטים. כלומר, אין אף מקום שזה כתוב ככה, יחד. זה הולך דרך גזירה שווה. אם אתה מבין לקרוא ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אילון מורה, ואתה קורא גם במקביל את אלוהימה בעבר הירדן, אתה תאר הברכה להרגיזים את הכללה להריבל אלוהימה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכלני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. אם אתם יודעים לקרוא את התורה על רמזיה, אתם מבינים ששם זה מקום שכם עד אילון מורה, ושם זה מקום הברכה והכללה אצל אלוני מורה, הגזרה שווה עושה את זה. עכשיו, השומרונים, הקוטים, לא מאמינים בגזרה שווה. הם לא לומדים בגזרה שווה. איך אנחנו יודעים? כי הם הכניסו את הגריזים לעשרת הדיברות ולתוך הפסוק הזה ולתוך כל מקום אפשרי. הרי הנוסחה השומרונית של התורה זה שם הגריזים נמצא בכל מקום. הם לא סתומכים על זה שאתה תביא מגזרה שווה. הם כותבים את זה עושים. נו, אבל הם מבינים, החכמים שבהם מבינים ויודעים שזה דיוק. שהם הכניסו את זה בכוח.
הם הכניסו את זה כל כך בכוח, הכניסו את זה לכל מקום. אז בדבר זה זייפתי ספרי קוטים, כלומר הוכחתי את הזיוף. ואנחנו למדנו בגזירה שווה, אתם במה למדתם. זה השווה אתם לא מקבלים. אתם כותבים את זה בפירוש בדבר שזיופו נראה על פניו.
אם לא כתוב בשום מקום שכם ואיבל, אולי, זה מה שחשבתי אז, אולי באמת איבל הוא מקום שסמוך לשכם, אבל לא צמוד לשכם. ואז ראיתי שהמעמד של יהושע, למשל, בעיר שכם, בסוף יהושע כף ד', הוא שונה באופן מהותי ממעמד הברכה והכללה שמתואר בישוע חץ. מעמד הברכה והכללה הוא מעמד שמכוון לעם ישראל, על פי מה שכתוב בספר דברים. והמעמד בפרק הפדלת מכוון לציבור של שכם, שהייתה עיר, עיר מלוכה חשובה עם הרבה בעיות. היא לא נזכרת ברשימת 31 המלכים שכבש יהושע. היא כן הייתה עיר מלוכה חשובה. מי ישב בה מאז שמעון ולוי, אני משאיר לשיפוטכם, להשערותיכם. ברור ששכם היא סיפור. גם בימי יהושע, גם בימי השופטים, ראי אבי מלך, זה סיפור לא פשוט. מעמד הברכה והכללה לא תוכנן. באיזשהו חיבור או קשר עם האוכלוסייה של שכם, של עיר המלוכה שכם. ולכן דווקא המיקום שלו, ובצד, בצלע הצפון-מזרחית של הריבל, במקום שלא רואים ממנו את העיר שכם, הוא מיקום יוצא מן הכלל. האתר הזה מתייחס לכניסת בני ישראל לארץ, הוא מבודד, הוא מתייחס, האירוע שהתרחש בו, כל מה שהתרחש בו, נגע לבני ישראל בלבד, הוא התאפשר כנראה מפני שעיר המלוכה שכם לא נלחמה עם בני ישראל, וזה פרשה לעצמה. אבל במעמד הזה עצמו, אנשי שכם לא היו. בניגוד למה שמרומז באופן די ברור בפרק כ"ד בספר יהושע, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרק הזה, לנתח אותו, אבל יש שם יותר מדי סימנים לאוכלוסייה השכמי, בעבר הנער ישבו אבותיכם מעולם, לא תוכלו לעבוד את השם, ועוד דברים כאלה ואחרים, הצרת אלוהי ניחר, שורה ארוכה של דברים שאין המקום כאן להיכנס אליהם. ואכן האתר שאדם זרטל מצא וחפר בהר עיבל נמצא במקום הבלתי צפוי בראייה של כל מי שעסק בנושא עד אז, ורק אחרי שסובבתי את הראש, אחרי שהממצא התחיל לדבר אלינו מתוך האדמה, ואחרי שבחנתי את עצמי שוב, אמרתי, אני צריך לסובב את המחשבה. העובדה שעמדתי כל כך הרבה פעמים בתל בלטה, וקראתי את פסוקי הברכה והכללה, אסור לה להטעות אותי. עכשיו, אני לא היחיד. אני לא היחיד, כי הרבה הרבה אנשים, לא רק אנשים, משלחות, משלחת אחרי משלחת, סקרו את הר עיבל מפסגתו אל שכם, ולא מצאו דבר. בגריזים מצאו את השרידים של בית שני של השומרונים, והיותר מאוחרים הרומיים. שום דבר מהתקופה הישראלית לוחסן כנענית, לא במורד של גריזים, לא במורד של עיבל, ונמנו וגמרו שהנה עוד סיפור אגדה. שזה מיתוס, טוב, אני לא צריך לחזור על הדברים האלה עוד בבית הכנסת. הספרות העולמית מלאה מהדברים האלה כבר 200 שנה. יהודים דתיים בדרך כלל רובם לא מודעים לכל מה שכותבים, אבל היום העסק די פתוח, הכל חופשי, יש אינטרנט, יש הכל. אז מדי פעם גם חובשי כיפות ואפילו אברכים בישיבות מגלים כל מיני דברים מדהימים, וכל פעם שמצלצל אליי מישהו בזעזוע כבד, לפני כמה שנים איזה אברך מפוניביץ' פתאום קרא את ספרו של פינקלשטיין וניבל ויצלצל אליי מבועל כולו, אז לקח לי 3 שנים להרגיע אותו, ואני מצלצל אליי כל הזמן. אמרתי, רגע, מה אברך מפוניביץ', מה התוכנית שלו, זה תוכנית הלימודים שלו? לא, הוא היה בספרייה, הוא נפל לו ספר, הוא קרא, הוא ניבל. ואז הוא התחיל לחפור ולחקור ולהוציא שאלות ועוד שאלות ועוד שאלות, ו... אשתו בוגרת בית יעקב, שתי ילדות כבר היו להם, אז מה עכשיו היא עובר על הבחור שלה, על האיש שלה? אז פחדתי שזה הולך להיות בעיה משפחתית. תמיד כשמישהו אחד מגיע אליי, מי שהוא או מי שהיא, אז אני אומר, יש עוד כמה מאות שלא הגיעו אליי. נכון, כזה הגיעו. אז מה שהם כותבים, כותבים. בכל אופן, למה אדם זרטל זכה לגלות את המקום הזה בכלל? איך זה קרה? אז זה קרה מפני שאדם זרטל נפצע קשה במלחמת יום הכיפורים, היה איתי בחטיבת הצנחנים, זאת אומרת, באותה חטיבת הצנחנים, באותו גדול שהייתי, הוא נפצע קשה במלחמת יום הכיפורים, ואז בשיקום שלו התחיל ללמוד ארכיאולוגיה, ואחד משני ארכיאולוגים שהולכים על קביים בארץ, והם מגיעים לכל מקום. אלה שהרגליים שלהם בריאות עושים מדגמים. אלה שהרגליים בריאות עושים מדגמים, הם לא מספיק, אין להם הדחף הזה. אדם זרטל לקח את סקר שומרון לעשות, סקר הר מנשה יותר דיוק, חילקו סקר יהודה, סקר אפרים וסקר מנשה. כולם גמרו מהר, ואדם זרטל עוד לא גמר עד היום. זאת אומרת, כבר יצאו 3 ספרים, הוא כבר גילה למעלה מ1,000 אתרים שאף אחד לא ידע עליהם כלום. עכשיו הוא ממשיך לעבוד כל יום שישי בבקעת הירדן. הוא ממשיך, הוא עוד לא גמר. הוא עכשיו לאט לאט נכנס לתחומי אפרים, כי הוא אומר, הם לא עשו עבודה, נו. עכשיו, אדם זרטל עבד בשיטה שבה עשינו סריקות בצבא, פריסה והולכים. וכל דבר שרואים מרימים. הבעיה היחידה הייתה בכפרים ובערים בנויות, אז כשהוא התחיל עדיין אפשר היה להיכנס כמעט לכל מקום, בתיאום עם מוכתרים ועם ראשי כפרים ועם ראשי ערים, ולעשות את זה מוקדם בבוקר, ולהיכנס בכל מקום שרק אפשר. אז 97-98% משטח מנשה נזכר באופן מלא. שום מדגמי, שום דברים שכבר היו מוכרים, פשוט כל גבעה, כל ואדי, כל שיפוע, כל ערוץ, בלי לוותר על שום דבר. נכון, זה... זה וואו בפני עצמו, תופעה, כן? והוא עם הקביים שלו עושה את זה. אז הוא גילה, כאמור, יותר מ1,000 אתרים שאיש לא ידע עליהם, בין השאר הוא גילה את האתר הזה. אף אחד לא הלך לחפש שם. כי בהיגיון של אף אחד זה לא נכנע, שצריך להיות בין... מקום שלא רואים ממנו את שכם, ולא את הגריבים השומרוני, ולא שום דבר. וזה האתר היחיד מהתקופה הישראלית, תקופת מה שקוראים ברונזה מאוחרת ברזל אחת, או המאה ה-13, המאה ה-12 לפני הספירה, לפי התיארוך המקובל, שאני לא ב-100% נעול עליו. אבל מהתקופה הזאת זה האתר היחיד שישנו בכלל בכל הגוש של עיבל ושל גריזים השומרונים גם יחד.
יש אתר קטן יותר, מקביל, מאותה תקופה, עם אותם חרסים, לא פורסם עד כה, מתחת לתצפית של ראש הר כביר, מעל היישוב אלון מורה, במקום שאפשר למצוא אליו יחסית בצורה מסודרת ובטוחה, ומי שלא היה שם, כדאי לו מאוד לבקר שם. זאת אחת התצפיות עוצרות הנשימה שיש בארץ, ראש הר כביר, אין מי אלון מורה אל ראש הר כביר, אלא מה שקוראים בשפה העממית קבר שייח, והוא לא קבר ולא שייח, ומתחת למבנה הזה של המקם הערבי יש אתר מקביל מבחינת התקופה, כמעט לא שרד ממנו כלום, אבל זה בדיוק מול האתר שבשיפוע של איבל, בדיוק מול, עם אותם חרסים. ועוד אתר שלישי יש למטה. אז אדם זרטל משוכנע ב-100% שאר גריזים של התורה איננו גריזים השומרוני, אלא הר כביר. מפני שיש לו שני אתרים, אז זה מול זה. ואני עדיין יש לי כאן קצת סימני שאלה, בעיקר על יותם, אבל זה נראה ככה. כלומר, מה שנראה הוא שהעלייה מבקעת הירדן, דרך נחל תרצה, לכיוון שכם, יש ואדי עמוק מאוד, ואדי אדרד שדרכו עולים, בין שני הערים ושאר הכניסה לארץ, אברהם, יעקב, בני ישראל, שם, על זה התורה מדברת, על שאר הכניסה. ואם האדם צודק בעניין הזה, זאת אומרת, בזיהוי של הער השני, אז השומרונים פשוט לא רק העבירו את המזבח להר גריזים, אלא העבירו גם את הר גריזים. לפי מה שהם הבינו בזמנם, ואין בגריזים השומרוני שום ממצא קדום. קדום הכוונה מלפני בית שני. עכשיו אני חוזר לפסוק שכבר הזכרתי אותו. אני זוכר שיואל אליצור אמר באופרה, אי אפשר להבין את הפסוק הזה. ונתת את הברכה להר גריזים, את הכללה להר עיבל. הלא המה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלונים. יש ביטוי בגמרא, מי שמסביר לי דבר זה, אני מוביל כליו אחריו לבית המרחץ. כבר מבין למה נבטרי לבין הסוסה. יש שמה שלו. אם מדובר במשהו שצמוד לעיר שכם, לא צריך הסבר. הפסוק הזה מיותר. יעקב שולח את יוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך ושלחך עליהם, הוא לא נותן לו מפה. והוא לא מסביר לו איפה העיר שכם. העיר שכם נמצאת על דרך ראשית, וכל מי שמצוי בארץ יודע להגיע לשכם. להגיע לשכם זה כמו, אני יודע מה, כמו היום נסוע לירושלים או תל אביב. זה מקום מרכזי. הפסוק הזה אומר משהו מסוג הזמנות החתונות שאנחנו מקבלים בשנים האחרונות, שמצמידים אליהם מפה. יען כי הזוג הזה החליט, זוג מסוים שביקש ממני לסדר לו חופה וקידושין, להתחתן בתל גזר, מקום נהדר, בין הזיתי, נוף מדהים, יותר מהכלל, אבל איך מגיעים? צריך מפה. עכשיו, זה נכון שזה נכון גם על אזורי תעשייה נידחים ועל כל מיני מקומות. טוב, זה לא מספיק להגיד, אתה לא יכול להגיד לו ברבנות בירושלים או בתל אביב, אבל אני יכול להגיד לו איכל שלמה בית הכנסת המרכזי. אבל אני יכול להגיד, אין. פעם זה היה כך. פעם היו מקימים את החופה יהודים בבית הכנסת המרכזי של העיירה או של ה... נכון? בחצר של בית הכנסת ועושים כאילו שם. היה ברור איפה מתחתנים. כמו שהיה ברור איפה ברית, כל דבר היה ברור, פחות או יותר. אבל היום צריך מפות כדי להגיע לחתונות. אז גם בתורה יש דבר כזה. אם הפסוק הזה כתוב שם כך, סימן שזה, האתר הזה הוא מקום בשטח פתוח, לא צמוד לעיר שכם, משכם לא תגיע לשם, מאוד מסובך להגיע לשם משכם. אתה תגיע, צריכים להגיע ישר לשם. ואז צריך מפה. והפסוק הזה הוא הנחיה, איך להגיד? לפני שאני אסביר את ההנחיה, אני אתן לכם דוגמה נוספת, שיואל אליצור בזמנו עמד עליה יפה, הלוך חג השם בשילו מימים ימימה. אשר מצפון אלה בית אל מזרחה, השמש למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. סוף ספר שופטים. מה זה? בית אל שילו צריך הסברים? אז רבי שטורי הפרחי בכפתור לפרח מצא את תל שילו בזכות הפסוק הזה, אבל לאנשים שהכירו את שילו היה צריך פסוק כזה? למה? התשובה היא שהכתוב לא מכוון לעיר שילו ולמקום המשכן בתל שילו, אלא הוא מכוון למקום שבו הבנות חוללו בקרמים, מקום חגיגת הבציר ומחולות הבנות. זה טקס, זה אירוע. הוא התרחש בקרמים, ובשביל זה צריך מפה. במקום הזה הוא כנראה באזור צומת אלי של היום, כלומר מנגב ללבונה הלובן, וזה רחוק משילו, כמה 2-3 קילומטר, ואתה לא יכול להגיע לשם בלי הסבר. אז מנגב ללבונה נותן את המקום להגיע, נכון? חתונות, כן? אנחנו רואים הרי על העצים כל מיני שלטים כאלה לטקס, לאירוע, לחתונה של אלה ואלה, נכון? על רמזורים, כל מיני דברים מהסוג הזה. אחרי ששולחים מפה, עוד לא בטוחים שאנשים יגידו. לפעמים גם שמים אנשים בדרך כדי להנחותם הדרך. נו, מה לעשות? אלוהם מה בעבר הירדן, עומד משה בעבר הירדן מזרחה. ואומר, ונפתה את הברכה להמריזים את הכללה על הריבה לאלוהים בעבר הירדן. כלומר, מערבה. בספר דברים, עבר הירדן זה גם מערבה. כן? ז'בוטינסקי קרא נכון את ספר דברים. שתי גדות לירדן שלנו זה גם כן. יש עבר הירדן מזרחה, יש עבר הירדן מערבה. אלוהים בעבר הירדן, המערבי. אחרי זה ממערב. נכון? איך אני יודע? כי קדמה, קדימה, זה תמיד מזרח. נכון? כשאתה מסתכל קדמה, נכון? זה קדמה בערך? אז זה תימן ימין דרום, זה שמאל צפון, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה, והים האחרון הוא הים האחורי, כלומר המערבי. בסדר? אחרי, ממערב, לדרך מבוא, שמש. הדרך היחידה שהולכת מהבקעה מערבה בצורה פתוחה, נוחה, רחבה, זה דרך נחל תרצה, מאזור גשר אדם, מה שקוראים ג'יפליק, פנימה אל אזור תרצה, מתחת למרגלות הר כביר, וממערב לקצה הדרך נמצא גוש עיבל. אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה. האקלים והצומח והחי בנחל תרצה דומים לבקעת הירדן. בארץ הכנעני היושב בערבה. זה לא נכון על שום דרך שמוליכה מבקעת הירדן מערבה אחרת. רק על הדרך הזאת. מול הגלגל זוקק הסבר נוסף, אצל אלוני מורה שנאמר אצל אברהם. הפסוק הזה הבנו אותו בזכות הנמצא של אדם זרטל. אילו לא בא אדם זרטל לעולם אלא בשביל להסביר לנו פסוק אחד בתורה, דיינו. אבל הוא הסביר לנו עוד כמה דברים.
כלומר, הוא בעצם בא לעשות סקר מנשה, סקר הר מנשה, אבל תוך כדי זה הוא הסביר לנו הרבה דברים, כבר יש לו רשימה לא קצרה של גילויים, ועדיין הוא מצטנע. המקום האתר מסביר את הפסוק הזה, את הצורך בו, ואת ההנחיה שמגולמת בו, והמשמעות, מקום בכניסה לארץ, שער של כניסה לאזור ההר, בין שני הערים האלה, עיבל וכביר של היום, מקום שבו נכנסו האבות, מקום שבו תיקראת הברית לבנים, והוא לא צמוד לעיר שכם, אף על פי שהוא קרוב אליה. אז זה שלב אחד. נסעתי, כאמור, בסוף העונה הראשונה, נסענו לראות, בילינו באתר כשעתיים וחצי, כשאדם זרטל מסביר לנו את הממצא, ואמרתי לו, שכנעת. ואני אומר לכם שבאתי עם פקפוקים רבים, לא מעטים. הוא שכנע. אני אגיד לכם עוד מעט במה. ואז אמרתי לו, תגיד לי רגע, אבל אם ככה, אז למה ככה ולמה ככה ולמה ככה ולמה ככה? אמר לי, אני ארכיאולוג, זה שאלות שאתה צריך לענות עליהן. אלה שאלות שאתה צריך לענות עליהן. אז ישבתי קיץ שלם, לנסות לענות עליהם, והתוצאה הייתה המאמר הזה שנקרא המבנה בהר עיבל וזיהויו כמזבח. אני הבאתי את זה מחוברת של אדם זרטל בזמנו מאוניברסיטת חיפה, אפילו עם הקדשה. אבל המאמר הזה נמצא פורסם בתוך קובץ שנקרא לפני אפרים ובנימין ומנשה שהוצאנו באופרה בתשמ"ה. המבנה בהר עיבל וזיהויו כמזבח, אני מקווה שבעוד זמן קצר הוא כבר יהיה באתר שלי. הרי אני לא מבין כלום באתרים, אבל לבן שבנה לי אתר, עכשיו מישהו ננסים לשים שם גם את המאמר הזה, אז אני מקווה שתוכלו למצוא אותו שם. ויש בו כמה גילויים, לפי דעתי, כמה גילויים שהפתיעו אותי, מתוך ניסיון להתמודד עם הממצא, לנסות להסביר אותו ולהבין אותו. המבנה המרכזי, או תחילה, אני צריך לומר לכם, שהאזור הזה כולו מוקף, זה שחזור שאולי ראיתם, הוא מוקף בקיר, קיר תחום. כן, קיר תחום. קיר התחום הזה הוא לא חומה. הוא קיר בגובה מטר וחצי, הוא לא חומה, הוא קיר תוחם. והקיר התוחם הזה הוא סימן היכר, היום אנחנו כבר יודעים את זה ברור, של מתחמים אחדים מן הסוג הזה מהתקופה הזאת. הנה עוד תרשים שבו, משוחזר שבו רואים את הקיר הזה מאוד מאוד ברור. הקיר הזה נמצא בחלקו, נמצא בחלקו הגדול אפילו. אנחנו מכירים אותו היום משורה ארוכה של מקומות כאלה. מקומות פולחן נקרא לזה, להם, או תקסים או מעמדות שיש בהם במה הקרבה כלשהי בתקופת ההתנחלות, הם צפויים להיות מוקפים בקיר תוחם. הקיר הזה לא בא להגן על האתר, אלא לסמן את גבולותיו. וכל מי שעוסק בקודשים צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. בינתיים נמצאו כמה אתרים קטנים יותר מן הסוג הזה בבקעת הירדן, שאדם זרטל עובד שאני כבר אמרתי לכם, ושוב, הממצא הביא אותנו חזרה אל הנקרא, כדי לגלות שוב בעצם את מה שהיינו צריכים לגלות קודם ולא גילינו, שהמקומות שבהם נזכר השם גלגל הם אחדים. ולא רק מול הגלגל של אלוני המורה והגלגל בקצה מזרח יריחו, אלא ביהושע תתוו נזכר, יהושע תתוו ויתחת במקבילה נזכר גלגל אשר מנגב למעלה אדומים, או גלגל או גלילות. ובפרשת שאול ושמואל נזכר גלגל באזור נחמת, ואני עוד זוכר איך ניסיתי לאנוס בדמיוני את שאול לרוץ למטה לגלגל של יריחו ובחזרה לנחמת הלוך וחזור, שזה ברור שזה לא מתקבל על הדעת בשום אופן, כי חשבתי שגלגל יש רק אחד. אין גלגל אחד, יש גלגלים רבים. גלגל זה צורה של תחום שאופיינית לתקופה, וזה בא כמובן מגל, כלומר גלי אבנים, אבל בצורה מסוימת. אז היה גלגל גם באזור יריחו, וגם באזור אלון מורה, וגם באזור מחמס, וגם באזור מעלה אדומים, ועוד. אנחנו מכירים היום כמה כאלה שאדם זרטל עצמו חפר אותם, חפר אחד, קרוב לכניסה להרגמן, בבקעת הירדן. והמשותף, לפחות הייתי אומר, למתחם בהר עיבל, ולגלגל הקטן ממנו באזור הרגמן בבקעת הירדן, המשותף הוא היכולת להביא ציבור גדול להשתתף במעמד ולצפות על כל הנעשה. הגלגלים של הבקעה נמצאים במקום צמודים למדרון, למטה צמודים למדרון, באופן שאתה יכול להושיב אלפי אנשים על המדרון, וכולם רואים מה שקורה בתוך המתחם. זה מפתיע לראות את זה. וזה אחד ועוד אחד ועוד אחד. כלומר, זה מכוון ומתוכנן עבור קהל שישתתף באירוע. כמובן שזה כך בהר עיבל. המתחם הזה בנוי כך שאפשר להביא לשם קהל גדול מאוד, הרבה יותר גדול, המתחם הרבה יותר גדול, שכולם יושבים על המדרונות וצופים ורואים מה קורה בתוך האזור המקודש המתוחם. אז פיצחנו גם את הגלגל, הבנו עוד כמה דברים בזכות זה, עכשיו אני בא לשאלה, אחת השאלות הכבדות שנראתה לי כשאלה, איך זה יכול להיות? עכשיו אני נכנס קצת להלכות מזבח. יש ארבעה דברים שמעכבים במזבח, כך אומרת הגמרא, כך פוסק הרמב״ם, וזה מה שעולה מהפסוקים, והם... מישהו יודע? מי יודע לומר? מה? כבש. נכון, אחד זה כבש. מה? מה מעכב במזבח? מה? כן, ברור, בסדר. אני מדבר על צורת המבנה. תנו רבנן, זבחים סמך בית עמוד א'. קרן וחבש יסוד וריבוע מעכבין. בכל מזבח יש קרניים, קרנות המזבח מפורשות בכתוב, כבש זה ברור אמרתם, יסוד אל יסוד המזבח וריבוע. מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת קומתו אין מעכבין. והגמרא לומדת את זה שם כפי שהיא לומדת. ובמה התקשיתי? למה אמרתי לאדם זרטל שהוא הוכיח את מה שהוא רטל, מה שהוא טען להוכיח? מפני שהוא הראה כבש. לא סתם כבש, כבש כפול. המבנה המרכזי במתחם של עיבל, אין כניסה אליו משום מקום. אין פתח, אין גישה. רק דרך הכבש. זאת אומרת, יש לו קירות אטומים לחלוטין. אין דרך להיכנס אליו, רק מלמעלה, דרך הכבש. התחילו להגיד לו כל מיני נשמות טובות. מי אומר, אולי זה היה קיר שהתמוטט, ואתה רואה אותו משופע ואתה חושב שזה כבש. הוא צחק ממהירות ואמר לי, מה הם חושבים, שאני לא יודע, שלא למדתי בארכיאולוגיה לזהות גימורים. יש גימור של השיפוע, והוא כפול. הכבש הוא כפול. הכבש הוא כפול ככה שהכבש הראשי הולך למעלה, והכבש המשני הולך לקיר שמקיף את המבנה המרכזי משלושה צדדים, והוא היסוד. ולא עוד, אלא שהכבש המשני בנוי באופן אורגני עם הקיר המקיף הזה שהוא יסוד של המזבח. אדם קרא לו סובב, ואני אמרתי לו, אדם זה יסוד. עוד פעם אמר סובב, ואני עוד פעם אמרתי יסוד. אנחנו ממשיכים ככה. כן? כי הוא הביאו לו, החבר'ה הביאו לו את המשניות, את מסכת מידות, את הכבש הכפול. זה היה הפתעה לגלות כבש כפול. בתורה לא כתוב כבש כפול. זה כתוב מסכת מידות. הביאו לו את קהתי ואת הציור של קהתי. אז אני חושב שאפילו מביא את זה פה. לא, הוא לא מביא את זה פה, הוא מביא את זה במקום אחר. הביאו לו את הציור הזה של קהתי במשניות של הכבש הכפול. אבל כבש כפול היה הפתעה גדולה. למה אני אומר יסוד? כי יסוד כתוב בתורה ויסוד מעכב. ועוד משהו, יסוד לא מקיף מכל הצדדים, הוא לא סובב. סובב, מקיף מכל הצדדים. תורה לא כתוב סובב, סובב לא מעכב. זה שחזור של המבנה המרכבי. כן? הקרנות אינן, זאת אומרת, השכבה העליונה חסרה, הם נעלמו. אז אין הוכחה, אין קרניים, אבל סביר שהם היו. זה הכבש המשני שהולך לקיר היסוד שמקיף משלושה צדדים, מהצלע הצפון-מזרחית, אגב, זאת הצלע שממנה בני ישראל באו, שם אין יסוד. בירושלים אנחנו יודעים שפינה דרום-מזרחית הייתה בלי יסוד. למה בירושלים זה פינה דרום-מזרחית? למה שם זה צלע צפון-מזרחית? השערות. אבל יסוד לא מכל הצדדים. אחרי שראיתי את הדבר הזה, וראיתי בשטח שהכבש הכפול בנויים יחד אורגנית עם קיר היסוד, אמרתי לו, זה הוכחת. אין מה לעשות. אין לאן ללכת. עכשיו תגיד לי, למה הוא מלבן ולא ריבוע? אמר לי, תגיד אותה. המבנה הזה הוא מלבן, הוא לא ריבוע. ואני יודע שבכל מקום, בכל מקום בתורה או בחז"ל, בכל מקום שמתואר מזבח, רוחבו כאורכו, ושמה לא. ישבתי על המדוכה הזאת ותראו מה העליתי. מה בברייתא שקראנו נאמר? שמידת רוחבו ומידת גובהו, מידת קומתו אינם מעכבים. מה שמעכב זה קרן וחבש ויצור וריבוע. עכשיו, מה אנחנו מבינים במילה רבוע? רוחבו כאורכו. אבל אם כתוב בתורה, בואו נקרא בתורה, נכון? אבל אתה יודע כמה זמן לקח לי כדי להבין את זה? דבר פשוט, נכון? אבל לא למדנו ככה. בואו נקרא בתורה, ספר שמות, ספר שמות, פרשת תרומה, עוד מעט פרשת השבוע. תחשבו שאנחנו עכשיו יתרום משפטים תרומה עוד שלושה שבועות. רצית את המזבח כף זין, רצית את המזבח התשיטים, 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח ו3 אמות קומתו. אם נאמר 5 ו5, אז מה זה רבוע?
כאן זה דווקא, לא, כאן זה דווקא 5 ו5.
לא, 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 לא. ברגע שהתורה כבר אמרה 5 ו5, היא לא צריכה לומר עוד פעם רבוע, אלא אם היא מתכוונת שהזווית היא 90 מעלות. כי היא אומרת גם את המידות וגם רבוע. אותו דבר בין...
זה לא כמו קרמב"ם, שאמרת שזה לא מחייב. כאן זה מחייב.
רצית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו, אמר אורכו, לפרפרס למד. סוף תצווה. אמר אורכו ואמר רוחבו, רבוע יהיה. עברתי על הלכות תפילין, ראיתי שההלכה למשה מסיני אומרת לא רק שהזוויות הן 90 מעלות, אלא גם שהלחצונים הם שווים ונחתכים ב-90 מעלות. זאת אומרת, ההלכה למשה מסיני דואגת לומר מה שאנחנו קוראים ריבוע. המילה רבוע במקרא, בתורה, מחייבת 90 מעלות בזווית, לא מעבר, מידת אורכו, מידת רוחבו, אינה מעכבים. אבל הדבר שהטריד אותי הרבה יותר מזה היה שהמבנה הזה בנוי כך שהפינות מכוונות לרוחות העולם. יש לו קרן צפונית, קרן מערבית, קרן דרומית וקרן מזרחית. ואני כל ימיי למדתי מה? מה שגם אתם למדתם. שהמזבח הוא בציר צפון דרום, נכון? ויש לו קרן דרום מערבית, צפון מערבית, צפון מזרחית, דרום מזרחית. הצלעות שלו פונות ברוחות עולם. ככה למדתי. כך כתוב במשניות בדברי חז"ל, ככה מצויר בכל התיאורים. והנה כאן יש מבנה אותנטי. אני רואה שיש לו כבש, אני רואה שיש לו יסוד. הקרניים כנראה היו, אבל יש לו זוויות של 90 מעלות, בסדר. אבל פינותיו ברוחות עולם, למה? כמו שאמרתי לכם, אדם זרטל אמר לי, תגיד אתה, אני לא יודע לנו את השאלות כאלה. זה התפקיד שלך. אז עמסתי את התפקיד הזה על שכמי, וביליתי על זה כאמור קיץ שלם. הנחת היסוד שלי בנקודה הזאת הייתה ככה. 4 רוחות העולם צריכות להיפגש במזבח. אם המזבח עומד על פתח המשכן או על פתח ההיכל, המקדש, אז ההיכל בציר מזרח מערב והמזבח בציר צפון דרום, וארבע רוחות העולם נפגשות בצפונו של מזבח, נכון? לפני השם, פתח אוהל מועד, ארבע רוחות העולם נפגשות שם. אבל אם אין היכל, אין משכן, אין מקדש, המזבח עומד לבדו, מבנה יחיד, בשטח. אז ארבע רוחות העולם צריכות להיות מיוצגות. איך הן יהיו מיוצגות? כלומר, המזבח צריך להתייחס לעולם הבריאה. איך זה צריך להיות? אמרתי, אני משער את השארת העבודה הזאת, שכאשר מזבח עומד לבדו, בלי אחד, אז הפינות שלו פונות לרוחות העולם, ויש לו קרן צפונית, וקרן מערבית, וקרן דרומית, וקרן מזרחית. ותראו מה גיליתי. הגמרא, שאז ככה חרשתי את דרכים, הלוך וחזור, באופן מרתק, הגמרא מספרת סיפור כזה, שאני חושב שהוא מוכר לכם. בית שני, בית שני, שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה. כן, זה מוכר לכם? זה כנראה מתייחס לחגי זכריה ומלאכי באיזשהו אופן, יש שם ויכוח עם שניים או שלושה מעידים על המזבח. שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שעיד להם על המזבח, ואחד שעיד להם על מקום המזבח, ואחד שעיד להם שמקרבים אף על פי שאין בית. בני הגולה חזרו ארצה אחרי 52 שנה? על מה צריך להעיד להם? זה לא עברו אלפי שנים וצריך לחפש מההתחלה. הם ידעו איפה זה היה. אם אני צודק, אז פירוש הדבר ככה, מקריבים אף על פי שאין בית, צריך לבנות את המזבח כשפינותיו ברוחות עולם. אחר כך יבנו את המקדש, את בית השם, נכון? מה יעשו? יצטרכו להזיז את המזבח, אי אפשר להזיז אותו ואסור להרוס ממנו כלום. איך? יגנזו אותו. יבנו מבנה יותר גדול, שיגנוז בתוכו את המבנה הראשון, נכון? ולכן צריכים שלושה נביאים, להעיד על המזבח ועל מקום המזבח ומקריבים שאף אחד שאין בית.
ולכן יותר גדול.
וכיוון שהמזבח המקסימלי שמצאנו במקרא הוא 20 על 20, אתם שלמה בדברי הימים, אז מה המבנה שצריך לחסום, מה המידות שצריך להגיע אליהן כדי להגיע למבנה שיחסום בתוכו מבנה של 20 על 20 שעומד כשקרנותיו לרוחות עולם? 28 על 28? לוחסן 32 על 32, למטה, למעלה. שזה, אלה המידות של מסכת מידות. המזבח של מסכת מידות. למה 28? זה שורש 2. נכון? כמין גם, הוסיפו כמין גם. כן, אבל לא במקום אחד, אלא בכל ארבע פינות. מה פתאום להוסיף כמין גם? סתם. היו מוכרחים להוסיף. ובמידות האלה היו מוכרחים. כדי לחסום 20 על 20, אתה צריך לחסום אותו במידות האלה, אין דרך אחר. אתה לא יכול לפגום, אתה יכול, אסור לך להרוס, אסור לך לעשות שום דבר, אתה רק יכול לבנות מבנה שיגנוז בתוכו את המזבח הראשון. וואו, הבנתי את המידות של מסכת מידות, הבנתי למה שלושה נביאים. מה העניין של שלושה נביאים? אחד שיעיד שמקריבים אף על פי שאין שם בית. זאת אומרת, יש מזבח בלי מקדש ויש מזבח עם מקדש, ופתאום כל מיני דברים התחילו ככה לקפוץ ולהתברר. לא היה עולה על דעתי דבר כזה, אני חושב שלא עולה על דעתו של אף אחד שלא מכיר את סיפור היוון ולא מוטרד ממנו. אני חושב שאנשים יכירו את זה, זה צריך גם להיות מוטרד, נכון? אני חושב אני יודע מה, יש כמה מקומות בעולם הישיבות שלומדים זבוכים. כמה מאלה שלומדים זבוכים יטריד אותם הריבה? אחד מאיר, כמה אנשים זה בכלל יפיק אותם? כמה יחשבו שזה חשוב, ואם יחשבו שזה חשוב, כמה יאמינו לזה ארכיאולוג מעין שמר שמצא כל... הסיכוי הוא, הוא, הוא נמוך מאוד. אז יש אחד, אני יודע על אחד, זה הרב זלמן קורן, שאיתו הייתי מנהל באותו קיץ שיחות ליליות בשלוש בלילה. אשתי הייתה בשוק, מה מעניין את האנשים האלה בשלוש בלילה? המזליח אמר ככה או ככה, תנו לישון. הוא אומר לי בשיחת טלפון בשלוש בלילה, תראה, יש פסוק בתורה ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם. נכון, ירח המזבח? כן, יש פסוק כזה. וירקתי המשכן יעמה מעידות שירח זה פינה אחת. כי ירחתיים יעמה זה שתי פינות. אז מה זה ירח המזבח צפונה? הוא אמר, הפסוק הזה מדבר על אופציה של קרן צפונית פינה אחת. זה הרב זנדן קורן בשלוש בלילה. זה איש שאיתו אני יכול להפניח את הדברים כאלה. מי שכתב את הערך חשמל באנציקלופדיה התלמודית, שהוא גם מהנדס וגם מבין פיזיקה וגם למדן אותו. ואחד יכול לשבת בסנהדרין, כמה יש כאלה. שיכולים לחקור עדים בכמה שפות. אז זהו. אני חושב שמצאתי את המפתח להבין את הסיפור של המבנה בפינותיו ברוחות עולם. פינותיו ברוחות עולם כי הוא מייצג את ארבע רוחות השמיים בעצמו. אין שם אחד. לא היה אמור להיות שם אחד, לא הוקם שם משכן, המזבח עומד לבדו בתוך המתחם. המזבח נמצא, כל האתר כולו נמצא מחוסה, גנוז, מחוסה שכבת אבן מסודרת, הוא נגנז. הוא נגנז כנראה כשעברו לשילה. כיסו אותו, בזכות זה הוא נשאר. אחרי זה היה נשאר כלום. יש בו נמצאו בו עשרות כלי חרס במקומם, באתרם. פעם אחת, באחת ההרצאות, כל פעם שאני שומע את אדם מדבר, תמיד קופץ לי איזה חידוש, כמעט תמיד. אז פעם אחת בירושלים הוא מתאר איזה כלי קנקן גדול,
יחסית גדול, 20-30 ליטר, שיש לו שתי ידיות והוא די חריג, והוא מצא שהדביקו לו למטה איזה משהו עגול כדי שהוא לא יוכל לעמוד. אמרתי, ודאי, זה בא, יש דם של פרים ואסור להניח את הדבר הזה שאין קרוש הדם. אנחנו מכירים את השורות, נכון? שורות, מעבירים כלים אחד לשני, ככה מתארים את הפסח. אז הוא מתאר את ההדבקה הזאת לכלי מלמטה, ואני אומר, אז עכשיו אני צריך להתחיל להסביר את כל הסיפור הזה. למי ש... פעם ראשונה אני מתעסק עם דברים כאלה. עכשיו אני רוצה לעבור למשהו שהוא יותר קרוב לנושא שאתם עסקתם בו. כבר אמרתי שאי אפשר להיכנס לתוך ה... מבנה רק דרך הקבש, כניסה היחידה. בתוך המבנה הזה, בתוך מסגרת האבנים הגדולות היא מסגרת. בתוכה יש מילוי. וזה עוד דבר שהפתיע אותי, מפני שבדמיון שלנו זה לא ככה, אבל זה בדיוק מה שאומרת ההלכה, שבתוך המזבח יש מילוי. נקרא לכם את הרמב״ם, מה נקרא לכם? כן, כיצד בונים את המזבח? נקרא את הגמרא בזבחים נונדלים. כיצד בונים את המזבח, מביאים על בן שהוא 32 על 32 וגבוה מה, הוא מביא חלוקי אבנים מפולמות בין גדולות בין קטנות, הוא מביא סיד וקוניה וזפת וממחה ושופך. כלומר, ממלאים מילוי, וזה פחות או יותר מה שנמצא שם, מילוי. במילוי הזה היו כלים, היו עצמות. בעצמות היו עצמות שרופות. עצמות שרופות זה עצמות שהיו שייכות לקורבנות עולה. העצמות כולן של זכרים צעירים. זכר בן שנה. מדיני התורה. רובם בקר וצון. אבל יש כמה עצמות של יחמורים. אני זוכר שאמרתי לתלמידים פעם, כשבאים לדבר אמיתי, השאלות באות לך ממקום שאתה לא צופה. זאת אומרת, זאת קושייה שאף מבקר מקרא לא יחלום עליה, כמו הקושייה על איך זה לא צמוד לעיר שכם. השאלות, או איך זה שהפינות ברוחות עולם, אלה שאלות שאף חוקר מקרא לא יעלה על דעתו, וגם אף רב או תלמיד ישיבה לא יעלה על דעתו. זה משהו שאף אחד לא יכול לחלום עליו. זה הסוג של הקושיות שאני רואה אותו כבר הרבה שנים מממצאים אמיתיים מהשטח. משהו שפשוט משאיר אותך המום. יחמורים. חיות טהורות, אבל לא בהמות קורבן. אני שנים נשארתי עם היחמורים בסימן שאלה, ודווקא לפני שנה מצאתי את הפתרון, אבל אני לא אגיד לכם אותו. לא, צריך ללמוד קצת דרכים, זה קשה, זה מורכב, זה מעניין. אבל יש מילוי, כשפתחו את המילוי הזה והוציאו אותו, מתחתיו מצאו על הסלע, אבל ממש על הסלע, מצאו מבנה עגול, במה עגולה, על הסלע, עם אפר ועצמות, מקום הקרבה, לבטח. וזה נמצא בדיוק מתחת למרכז המבנה. זאת אומרת, המבנה של המזבח בנוי על הבמה העגולה, הוא גונס אותה בתוכו, והיא בדיוק מתחת למרכז שלו. וזה דבר מרתק. איפה יש לנו בתנ"ך דבר כזה? כן, בתנ"ך, דבר כזה. זה סיפור גדעון. גדעון מקריב עולה על הסלע במקום התגלות המלאך. נכון? אומר הסלע עליו? אומר הסלע עליו. הוא מקריב שם, עולה. מה הוא עושה אחר כך? הוא בונה שם מטבח. צריך להחזיק בראש הרבה דברים, כי אז יש לך אסוציאציות טובות. שופטים פרק ו', וגדעון, פסוק יוד ט', וגדעון בא ויעש דיזים יפת קמח מצות. זה אגב מזכיר קצת את קורבן פסח. דיזים יפת קמח מצות, הבשר שם בסל והמרק שם בפרור, פרור זה סיר, ויצא אליו ותחת האליו היגש. ויאמר אליו מלאך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות והנח אל הסלע עליו, את המרק שפוך. נכון? אין בשל מרושל במים. מזכיר לכם. ויעש כן, וישלח מלאך השם את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך השם הלך מעיניו.
ויבן שם גדעון מזבח להשם, פסוק אף דלת, ויקרא לו השם שלום, עד היום הזה עודנו בפרט אבי העברי. כלומר, הייתה הקרבה על הסלע, ועל זה הוא בנה מזבח. מצאנו, אם כן, במה עגולה על הסלע, ועליה, במכוון, במתוכנן, המזבח הגדול. וזה פותר בככה את השאלה, שהסוגיות עוסקות בה. היינו. מתי זה קרה? ביום שתעברו את הירדן? ביום כבשו אותו? הלכו 120 מיל? הלך חזור? אחרי 14 שנה? התשובה של הממצא. גם וגם. כולם צודקים. בשלב הראשון שבו עברו את הירדן, הלכה משלחת, חלוץ, הקדישה את המקום, סדרה שם במה עגולה, הקריבה קורבן להקדשת המקום. זיהתה את המקום, הגדירה אותו, הקדישה אותו. זהו. אחר כך יש מלחמות, עובר זמן. כעבור זמן, בנו את המזבח הגדול ועצפו לשם את כל המקום. זה מה שאומר הנמצא, יש שם שני שלבים. השלב הראשוני והשלב העיקרי. אז אותה התלבטות של הסוגיות, יש תשובה של הנמצא. נכון, גם ביום אשר תעברו את הירדן, מיד, ברגע הראשון שהיה אפשר, במהירות המרבית, אני מתרגם את 120 מיל ואת התיאורים האלה, כי אינני חושב שזה מילולי, בזמן הקצר ביותר האפשרי, הגיעו למקום על פי ההנחיה של משה והקדישו אותו. איך הקדישו אותו? במה עגולה על הסלע. עכשיו, זה יעזור לפתור את שאלת היחמורים, אם מישהו מבין אותי. מישהו מבין אותי? שבבמה, בבמה הקריבו חיות, ויש תוספת מפורשת. זאת אומרת, במזבח יש לב הבא מכלל עשה, שרק מן הבקר, מן הבימה, מן הבקר ומן הצל. עכשיו, המילויים שבתוך המזבח לא היו מהמזבח, אלא מהצלב הקדום. אז זה לקח הרבה שנים עד שהבנתי את הדבר הזה. כאמור, יש שני שלבים שם. והשלב הראשון הוא שלב ההקדשה, והשלב השני הוא שלב הבאת כל העם למקום. והרבה דברים עוד כתובים בספרו של אדם זרטל עם נולד, שיצא בידיעות אחרונות, שהוא ספר עממי והוא קריא. לצערי, דווקא הדוח המדעי הסופי מתעכב עדיין. הוא אמור לצאת בשנה הבאה, אם ירצה השם. בלא נדר, והם עובדים עליו, זה לוקח הרבה זמן. למה אני אומר לצערי? מפני שהעולם המדעי בוחר להתעלם מעבר. ובזה אני רוצה לסיים. המשמעות של הממצא הזה מבחינת חקר המקרא וחקר קדמוניות העם הזה בארץ הזאת, ובואו נשאיר את הפוליטיקה בצד. הפוליטיקה כאן משחקת בגדול, אבל ננסה להשאיר אותה בצד. בשעתו, לפני שני דורות, ארכיאולוג אמריקאי בשם ויליאם פוקס אולברייט, שהיה המורה של כל הארכיאולוגים הישראלים הראשונים, מזר, ידין, אהרון, מכולם למדו אצלו, זיהה את יישובי ההתנחלות הישראליים, יישובים פשוטים מאוד, עם קרמיקה אופיינית, כלי חרס אופייניים, קנקני שפת צווארון, מי שיודע מה זה, בית ארבעת המרחבים שהוא אופייני ליישובים הישראליים ועוד. אבל בשום מקום הוא לא מצא משהו שיכול לקשור את היישובים האלה באופן חד ומוחלט עם בני ישראל. הוא הניח שהם בני ישראל. כן, אלה היו יישובים פשוטים, של אוכלוסייה חצי נוודית,
שלא נראתה אוכלוסייה הכנענית הרגילה, וזה התאים לתקופה וזה התאים לו, והוא האמין למקרא. אלה שלא מאמינים למקרא לא השתכנעו. אמרו, טוב, שבטים ועבדים נכנסו. מי אומר לך שהם ישראלים? איך אתה קושר אותם עם העדות המקראית?
אם יש לנו פרשה בתורה שמדברת על עיבל, על מזבח בר עיבל, בתורה הוא ספר יהושע,
והקרמיקה שם היא אותה קרמיקה של כל יישובי ההתנחלות של עוברי התנסה ועוד רבים אחרים שנמצאו אחר כך. אותה קרמיקה, אותם קנקנים, אותו סוג של מבנים, הכל אותו דבר. ויש מפגש בין פרשה בתורה ובין הממצא של התקופה. אז יש פה זירה, נכון? אבל בשביל זה אתה צריך לקבל לפחות דבר אחד. שספר דברים לא נכתב בימי יושיה. אחד הארכיאולוגים מאוניברסיטת תל אביב אמר לאדם זרטל, איך אתה יכול להסביר מבנה, אתר מהמאה ה-13 לפני הספירה, לפי ספר שנכתב במאה השביעית לפני הספירה. אנחנו התפוצצנו מצחוק, פשוט זו הייתה בדיחה עצומה בשבילנו. הוא יודע שזה נכתב בימי יושיה, זאת אומרת, הוא היה שם. ברור, הוא היה שם. הוא כל כך יודע שהוא לא מוכן לחשוב פעמיים. בספר דברים ירושלים הנזכרת, לא שילה, לא בית אל, שום דבר, רק עיבל. עיבל נזכר.
ארכיאולוג אמריקאי, פרופסור אמריקאי, פרופסור אמריקאי לא ארכיאולוג, פרופסור למקרא, באחת האוניברסיטאות האמריקאיות, אינני זוכר איפה, אמר לאדם זרטל אחרי הרצאה, אמר לסטודנטים, if אדם זרטל is right, then all of us should go back to the kindergarten. צריך להתחיל ללמוד מההתחלה. כלומר, המחקר המקרא צריך להתחיל מאלף. למה? מפני שאם הוא צודק, אז ספר דברים קדום. ועכשיו, רגע, מה נעשה? זאת אומרת, כל... לא, אני אומר עכשיו דבר קשה, אבל הוא רציני. בעולם האקדמי, התיאוריה הביקורתית שאומרת מתי נכתב כל ספר, ספר דברים אני טוען שהם קצת חריגים. לא יכול להיות שבני ישראל ידעו את ספר הדברים ולא קיימו אותו. זה לא יכול להיות. כיוון שקיימו אותו בימי יושיהו, אז הוא נכתב. אם הבמות לא סרו כדברי ספר מלכים, סימן ש... בני ישראל לא ידעו את ספר הדברים, כי הם ידעו את התורה ולא קיימו אותה. זה נשמע מגוחך, כן? זה מצחיק. אנחנו יודעים שיכול עם שלם לקיים את התורה הרבה שנים והרבה דורות. אבל מה? לא מתקבל על זה. אם חוזרים עם ספר דברים, לא מימי משה ולא מימי יושיהו, אז צריך את כל מחקר המקרא להתחיל מהתחלה. זאת המשמעות. אז יום אחד מצלצלים עיתון הארץ. הייתה כתבה של דוקטור זאב הרצוג, התנ"ך אין ממצאים בשטח, כמובן שהארץ פרסם בחדווה גדולה, עם ההשתמעויות הפוליטיות בגלוי, בגלוי, לא במוסווה. אבל אני משאיר את זה בצד. הם מתקשרים אליי מהמערכת ושואלים אם אני מוכן או רוצה להגיב. אמרתי, אני אגיב? הרב יואל בן נון יגיב לדוקטור זאב הרצוג? מה זה, הרב יתווכח עם הארכיאולוג? אתם את העבודה המקצועית שלכם לא עשיתם כמו שצריך. למה? מפני שלא פניתם לאדם זרטל. דברו עם אדם זרטל, תביאו את הגרסה שלו המדעית.
לא הארכיאולוג יגיד מדע והרב יגיד אידיאולוגיה. תהיה לו שתי גישות של אנשי מקצוע, אנשי מדע ארכיאולוגי, ואז אני מוכן להגיד. ואם לא, אז העבודה המקצועית שלכם היא ממש לא עומדת בשום מבחן של עבודה מקצועית, ככה לא עובדים. אז השתדלתי לפגוע בנקודה הכואבת אצלם באמת, זאת אומרת, מבחינה מקצועית לעשות את העבודה היטב. והצלחתי, הם התקשרו לאדם זרטל. ועבור שבועיים הייתה כתבה גדולה בארץ, פרופסור אדם זרטל, לכו לאיבל. זאת הייתה הכותרת. ואז הגבתי, טוב, יש שתי גישות, נכון? עכשיו אפשר להגיד. אז הצלחתי לפחות להביא את עיתון הארץ לפרסם את הדבר הזה. ואני חושב שזאת הצלחה בתחום הציבורי האידיאולוגי. נעזוב את הפוליטיקה. באמת יותר חשוב לי העניין הרוחני שבדבר, כי אני חושב שההתייחסות של מדע המקרא היום לשאלות האלה היא כבר לא התייחסות מחקרית אקדמית, אלא זה כבר אידיאולוגיה מכל הצדדים. זאת אומרת, בישיבות מדברים אידיאולוגיה, גם באוניברסיטאות מדברים אידיאולוגיה. אלה לא לומדים ארכיאולוגיה כי זה מסוכן, אלה לא לומדים בנוסח דתי כי זה מסוכן, הכל אידיאולוגיה. איפה מחקר? מה עם מחקר? אני קצת התקדמנו, אני חושב שקצת התקדמנו, אם יצא בעזרת השם הדוח הסופי, אז יתחיל להיות מעניין, כי עד היום שום איש מקצוע בכל העולם לא הגיב מקצועית, בממה מקצועית, להוציא תגובות בעיתונות, ברמה של עיתונות. אף אחד לא הגיב. הם מתעלמים, הם פשוט מתעלמים. הוא אומר לי, אתה לא יכול לתאר לך. כמה מתעלמים? פשוט לא קיים. כי אם זה קיים, אז יש בעיה. אני מקווה שיהיה מעניין. אני לא יכול לספר בקהל הזה מה נעשה שם אחרי שנחת הסכם אוסלו עם כל המפות המוזרות שלו ו... האחריות שייכת למי ואיך שומרים על האתר בתנאים האלה, זה דבר שאני לא יכול לספר, אבל אדם זרטל גילה תושייה יוצאת מגדר הרגיל, הקים לו קבוצת תומכים בסקנדינביה, ועם כסף זה הרבה דברים עובדים, יותר מזה אני לא יכול להגיד. האתר נשמר, אתר שמור. וזה נשתר עם קבוצת תומכים בחול ועם כסף. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם בהקשר הזה, אבל לזמננו תם. אני מקווה שהמאמר שלי יהיה באתר שלי עוד מעט. בחוברת הזאת יש מאמר של אדם זרטל על האתר הפולחני בהר עיבל במחנה דרך ארץ 255. דרך ארץ 255, והמאמר שלו 8 שנות חפירה באתר הר עיבל בביטאון קדמוניות, ביטאון לארכיאולוגיה, כן? קדמוניות 89-90 תשנון 1990, ויש גם לפני זה בקדמוניות 42-50 זה העמודים. קדמוניות 89-90, תשנון 1990, 8 שנות חפירה באתר הר עיבל. אז יש שלושה דברים אמרתי, שלושה מקורות. דרך ארץ 255 של במחנה, קדמוניות 89-90-1990, תשנון 8 שנות חפירה, המבנה בהר עיבל וזיהויו כמזבח בקובץ לפני אפרים ובנימין ומנשה, אפרת תשנ"ה, שאני מקווה שיהיה באתר שלי. ועוד כמה ימים, כי אני צריך את זה לאיזה סיור בשבוע הבא. עכשיו אפשר לעבור לפוליטיקה. כל טוב, שלום עליכם. אני שמח שמתעניינים בכלל לדברים כאלה. Thank you.